שלום, ערב טוב. בואי סדר. אוקיי, אנחנו פעם קודמת למדנו את הסוגיה בקוף היי על מי שלא קידש בערב שבת, האם הוא יכול ללך ולקדש כל היום כולו, ועקבנו אחרי השקלא וטריא בין רבינה לבין רב נחמן בר יצחק, שראינו שהשלבים השונים של השקלא וטריא הם בעצם בירור של הבנת הדין של רב נחמן בר יצחק. רבינה ככל הנראה הבין בשלב ראשון את הדין שזמנו של קידוש הוא לאו דווקא בכניסת השבת, אלא שבמהלך יום השבת צריך לקדש. ומתשובה לתשובה רב נחמן בר יצחק מבהיר לו שלפי תפיסתו הקידוש צריך להיות בכניסת היום. זה הביטוי שהוא מביא, דאי לה כתעני. בהמשך הוא אומר את הדברים בצורה יותר מבוררת, חביבה המצווה בשעתה, דהיינו שעת המצווה היא בכניסת היום. על רקע זה שואל אותו רבינה, אז ממש בכניסתו, אבל זה לפחות לגבי הבדלה, הוא עונה לו באמצעות הפתגם הזה, כן, ענה לך הקימנה ולחוזנה וליחידנה אלא גמרנה וסדרנה, וכן מורים לבין מדרש הקשן אילן וניהיו ליומה להפוקי יומה, שבסיכומם של דברים נראה שאכן הקידוש והבדלה אמורים להיות בכניסתו וביציאתו, אלא שאפשר במידה ואדם לא קידש בכניסתו, כנראה מדין, אולי תשלומי, נדבר על זה בפעם הבאה, נמשיך לקדש כל היום כולו. עד כאן הגענו. כשכאן יש חטיבה שלמה בגמרא, אוי שכוח, כאן יש חטיבה שלמה בגמרא שאני החלטתי קצת לדלג עליה, אבל בואו רק נקרא אותה, שאני בעיקר אשאל עליה כמה שאלות, ואני אסביר למה נדלג אחרי שנקרא. כן, אומרת הגמרא כך, שמרינה מיה מתניתי תמנה. אבל אפשר ללמוד מהברייתא הזאת לא פחות משמונה הלכות. לאיזה ברייתא הכוונה? הכוונה לברייתא שהאחרונה שצוטטה, נכנס לביתו במוצאי שבת, מברך על היין ועל המאור ועל הפסמים, ואחר כך אומר הבדלה על הכוס, אם אין לו אלא כוס אחד מניחו עד לאחר המזון ומשלשלן כולם לאחר. אומרת הגמרא, אפשר ללמוד לא פחות משמונה הלכות. כן? ראשית, שמע מינה מבדיל בתפילה, צריך שיבדיל על הכוס. איך לומדים את זה מהברייתא הזאת?
נכנס לביתו.
אז מאיפה הוא נכנס? אולי הוא היה בגינה, שיחק קלפים עם אחר. לא, כאילו. זה כמו היחידים שצריך עם כיפה, כי כתוב, לך לך, בטח הוא הלך עם כיפה, נכון? אתה צודק, זה רמת הראיה, אתה צודק. מאיפה הוא בא, כן? כנראה הוא היה בבית כנסת, נכון? אוקיי, בסדר. אז דבר ראשון, למדנו...
הוא לא בא מהדרך.
כן, מאיפה יכול להיות שהוא בא, כן? מאיפה עוד יהודי יכול להיות לשבת אחרי צהריים? צודק, אוקיי. השמע מן העבדי בתפילה, צריך שיבדיל על הכוס. שמע מן הברכה, תאונה כוס, זה קצת יותר מוצלח, נכון? איך יודעים את זה? כיות ואנחנו נורא מתעקשים שהוא ידחה את ההבדלה לברכת המזון, כנראה ברכת המזון תאונה כוס, נכון? שמע מן הכוס של ברכה צריך שיעור, כי במידה והיא לא צריכה שיעור, אז פשוט מה יעשה? יחלק את הכוס לשניים, כנראה שיש איזשהו שיעור מינימלי, וככל הנראה מדובר באדם שאין לו די יין, נכון? הלאה, שמע מן המברך צריך שיתום, כי אם הוא לא צריך לתום, אז הוא יכול למחזר את הכוס, תגיד פעמיים על אותו כוס. שמע מן התאמו פגמו, דהיינו שבמידה והוא שותה מהכוס, הכוס יוצאת מהמשחק, כלומר אי אפשר יותר להשתמש בה. ושמע מן הטעם מבדיל, דהיינו, היות והגיע זמן ההבדלה כבר, אתם זוכרים, הרי חביבה מצווה בשעתה, היות וכבר הגיע זמן ההבדלה והוא ממשיך לטעום, אז כנראה שגם מי שטעם והגיע זמן ההבדלה יכול להבדיל. שמע מינה אומר בית קדושות על כוס אחד, דיינו הוא יכול על אותו כוס מה לעשות, גם לומר הבדלה וגם ברכת המזון. ושמע מינה בית שמאי וליבה ואליבא דרבי יהודה, ומתייחס לשאלה שראינו אותה כבר בעבר, וזה אני רומז, זו שאלה גדולה על כל הגמרא הזאת, שיש מחלוקת בין התנאים, בין רבי מאיר ורבי יהודה, מה בדיוק השיטות השונות של בית שמאי ובית הלל. הברייתא הזאת, שהסדר של הברכות הוא כתוב יין, מאור, פסמים, בבדלה, הוא כשיטת בית שמאי אליבא דרבי יהודה, וזה אומרת הגמרא, אם חשבתם שמה מינה תמני, נו, רבשי אמר רק שבע, כן? רבשי אמר תעמו פגמו וכוס של ברכה צריך שיהיו, חד המילתאי, זה טעם אחד. האחיקה אמר, מה הייתה עם תעמו פגמו? משום דקוס של ברכה צריך שמה, אין בעיה בעצם העובדה ששתו כבר מהיין, הבעיה היא שהשתייה מהיין ממתת מהשיעור. אני רק אעיר שאם רבשי מוריד לשמה מן השבע, תוספות בדיבור המתחיל שמה מן התאמני, שואלים למה לא כתוב שמה מן התשע. עכשיו הגמרא הזאת היא גמרא משונה, ואני רק אשאל את השאלות, ואני רוצה פשוט לחתור להגיע לגמרא של קידוש הרבה, כי הוא המשך ישיר של מה שלמדנו, ואולי נחזור לזה אחר כך. אני לא מבין פה הרבה מאוד דברים, אבל קודם אסביר מה הכוונה שמה מינה בהקשר של הסוגיה הזאת. יש פה מול העיניים שלנו פשוט תהליך פשוט של המשגה. יש לנו ברייתא, הברייתא מביאה כסגנון התנאים מקרה, והיא כותבת מה הלכה, וכאן באה הגמרא ואומרת, אפשר להסיק כמה וכמה הגדים. כל ההגדים האלה הם, אני לא אגיד שכולם מושגים, אבל הם מנוסחים כעקרונות, שאני יכול ללמוד מהמקרה הקטן הזה. עכשיו מה שמשונה בגמרא זה לכמה וכמה דברים. ראשית, כבר פגשנו את הברייתא הזאת בקוף בית עמוד בית, נכון? איך כולכם ידעתם על בית שמאי, אליבא דרב יהודה, איך ידעתם את זה? כי למדנו את זה בקוף בית. מה יש בגמרא כאן שהחליטה בקוף ה' לעשות מעין הפסקה כזאת? עכשיו יכולתי לדבר חודשיים על השמה מינות האלה. כל שמה מינה שיעור, נכון? בטח, לא. מה קרה בקוף, הרי לא קרה בקוף ה' משהו שלא קרה בקוף ב', הבאת ברייתא, יכולת באותה מידה בקוף ב', כלומר, זה לא קשור לסיפור שהיה, אפילו אף אחד מהשמה מינות לא קשור למה? לדיון כאן סביב הברייתא, מה קרה פה? זה לא רק זה, אני מנסה להסתכל בשמה מינות האלה ולשאול, מה בדיוק מניע את הסוגיה, אז אני בודק מאיפה באות השמה מינות. עכשיו פה רואים דבר מאוד פשוט, חלקם באות מתוך הסוגיות שכבר למדנו, חלקן באות מסוגיות שעוד לא למדנו, וחלקן בכלל לא באות ממסכת פסחים, אלא באות ממסכת ברכות. כן, בואו נסתכל. המגדיל בתפילה צריך שיבדיל לקוס. האמת היא, שאנחנו לומדים פה כבר שישה דפים, עוד לא פגשנו בסוגיות פסחים, בשום מקום, הבדלה בתפילה. באופן ברור, הבדלה בתפילה נדון במסכת ברכות, פרק חמישי. אולי המקום היחיד שפגשנו היה בקוף דלת עמוד א', אם מישהו זוכר, היה שם אם צריכים לומר בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת, אבל לא באמת פגשנו את זה פה. מה נאמר אולי לעצמנו? הגמרא כאילו ניצלה הזדמנות, כאילו רצתה להרחיב את היריעה של הבדלה, שאדם לא ילמד פסחים ומה לא ידע שיש הבדלה בתפילה, כאילו ניסתה בכוח לדחוף את זה. זה בעיקר בולט על רקע הערה בתחילת הלימוד, באמת אפשר ללמוד מהברייתא הזאת על הבדלה בתפילה. אוקיי, אני ממשיך. ברכה טעונה כוס. הנושא הזה הוא לגמרי לא נושא של הבדלה, נכון? לכאורה הנושא הזה הוא נושא של ברכת המזון, נושא של ברכות. אני אעיר שהשאלה אם ברכה טעונה כוס הוא נדון בהמשך הפרק בקוף י"ז עמוד ב', מי שרוצה להסתכל מזמן. שם אומרת המשנה, ממש בסוף העמוד, מזגו לו כוס שלישי, מברך על מזונו, מביאה הגמרא, אני כבר אומר לכם שהנוסח בכתבי היד הוא אחר ממה שכתוב פה בדפוסי, בכתבי היד זה אמר לי רבינה, לא רב חנן. אמר לי, רבינה לרבה, שמה מינה ברכת המזון, תונה כוס. אז זה נושא של הרבה פסחים, אבל הוא בעיקר לא שייך לכוס של הקידוש, אלא שייך לכוס של הכוס השלישית, הכוס של ברכת המזון. האמת שזה נושא חשוב שם בהקשר של קופית זין עמוד ב' להבין את ארבעת הכוסות. הרי ארבעת הכוסות מורכב מכוס של קידוש, כוס של ברכת המזון, אולי הכוסות האלה מוצאם ממקומם הרגיל, אבל אוקיי, אבל ממש נושא לא של הבדלה. שבעה מן הכוס של ברכה צריך שיעור, נושא כללי של הבדלה. שבעה מן הברך צריך שיעור, פה מצאנו משהו נוסף של ברכה, גם לכאורה לא בהקשר הישיר של הבדלה, אבל אפשר להגיד גם כולל טעמו פגמו. יש פה ארבע שמאמינות שהן פשוט דיני כוס של ברכה. אחרי זה שמע מן הטעם מבדיל. טעם מבדיל, אני אגלה לכם, זה גמרא בעוד דף בקוף וב עמוד בית. הגמרא מביאה שם דיון, בא מיני רב חנה בר חנה מרבון הטעם מהו שיבדיל. למה הגמרא עושה שמע מן על נושא שלא לימדה אותו? כאילו מילא היא הכניסה פה בדלת האחורית את מסכת ברכות, כן, אבל על מה ולמה היא מכניסה משהו שעוד לא למדנו, כן? שלמינו אומר בית קדושות על כוס אחד, זה למדנו כבר, ויותר מזה, כבר למדנו את זה מהברייתא הזאת. מי שזוכר את הגמרא שם, זה כבר פגשנו את זה, כן? והבית שמאי גם כבר פגשנו. מה בדיוק המניע להחליט לעשות איזה פוסט כזה באמצע הרבה פסחים ולהרביץ כל כך הרבה שמע מינות? האמת היא אבל שיש פה מובלעות ברורות. זה לא, זה נראה שמונה, זה נראה, תו ידיעתי זה השמע מינה הכי גדולה בכל השס. אני לא אגיד שבדקתי את כולם, כי בפרויקט השוט מה אני אמור לכתוב? שמע מינה, כמה יצא לי? כמה אלפים, כן? אז, אבל בירושלמי מצאתי שמע מינה תלת, שמע מינה תמני, זה כמות אדירה, ואפשר להרגיש שהתמני אלה הם קבוצות, כלומר, אחד הוא המבדיל בתפילה, אחרי זה יש ארבעה של כוס של ברכה, ואז יש שלושה שמופל מובק הם ערבי פסחים, אחד מקוף וב עמוד ב' ושניים מאחורה. התחושה של המובלעת, שיש פה מובלעות, זה גם מתחזק שפשוט מסתכלים בבבלי ברכות, נון ב' עמוד א', שם יש מקבילה לחלק מהסוגיה פה, וניתן לראות בדיוק את הקבוצה שתיארנו, כן? אומרת הגמרא שם, וסברי בית שמאי ברכת המזון תאונה כוס, והתנן בא להם יין לאחר המזון, אם אין שם אלו אותו כוס, בית שמאי אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על המזון. מה אליו דמברך ילווה ושתי לי? לא, דמברך ילווה ומה נחלה, שזה בעברית פשוטה מה זה נקרא מברך שלא טעם. ואמר מר המברך צריך שאיתו שמע מינה אחד מסוגייתנו דתיים לי, ואמר מר טעמו פגמו שמע מינה שני מסוגייתנו דתיים לי בידי, כמו שאנחנו עושים בדצה חדש באחר, כן? מעולה שאתה ממנו הכניס את האצבע, כן? והאם אין שם אלא אותו קוס קטני טרי להווי או מחד נפיש, אז חלק נמצא פה ביחד, רואים? אבל פה מה שרואים זה הנושא, כן? עכשיו, האם יש פה זרועות של שלוחות לברכות פרק שמיני? אני יכול להזכיר עוד פעם שכל מה שרב נחמן אמר קודם, רב נחמן בר יצחק, שהוא אמר קודם שני יהיו לי היום על הפוק היומה, איפה יש המקבילה אחת בשס למשפט הזה? באותו עמוד בברכות עכשיו ציטטתי. יש קשר בין חלקים של פסחים קופי עמוד ב' לחלקים של ברכות נון ב'. זה מסביר חלק מהדבר הזה. עכשיו כאן אני אוסיף שבירושלמי בברכות, אני רוצה להבין, כן, אני רוצה להבין, אני למד פה על קידוש ביום, הסוגיה הבאה שאני מנסה להגיע אליה היא גם של קידוש ביום, פתאום דוחפים לי שמע מינות כאלה, הם לא יוצאות מהסוגיה בהכרח, אני לא מבין למה, אני פשוט שואל, אני לא יודע, אני אומר, אפשר עכשיו להחליט, בואו נעזוב את קידוש, נראה, תשמע מינה אחד אחרי השני, יהיה נחמד, כן? לא אפשר, אבל לא כך מובן לי. עכשיו, אני רק אראה עוד קטע, שהוא די משונה לפי עניות דעתי בירושלמי, שלחתי לכם את זה בדף ששלחתי, שם הירושלמי בברכות, נדמה לי שזה בדף, אני לא יודע מה אני שולח בדפים, כן, זה בשורה 27 ואילך, זה מקבילה ברורה של חלק מסוגייתנו. לא מספיק ברור מה קורה פה. זה פרק זין הלכה ה', אמר רבי אלעזר, כוס פגום אין מברכים עליו, טעמו פגמו. עכשיו תראו איזה שמע מינה יש פה, עד שמע מינה תלת, שמע מינה כוס פגום אין מברכים עליו, זה בדיוק מילה במילה מה שהוא אמר. אוקיי, וצריך שיהיה בו כשיעור טעמו פגמו.
באמת, שלוש מאמינות, פשוט חוזרים על מה שהוא אמר, וגם יש פה הכנסה של השיעור, שזה מעלה מיד השאלה של רבשי. אז רואים שיש, ופה זה במקום ההגיוני, איפה זה נמצא במסכת? מסכת ברכות. זה המקום לדבר על השאלות האלה. איך מברכים הכל של ברכה, האם תואמים, אני גם יכול להסביר את השאלה של התאימה. השאלה של התאימה, אני אזכיר את זה בהמשך, בהקשר של קידוש יש לו אולי זווית מיוחדת, אבל בהקשר של ברכת המזון ודאי יש לו זווית ברורה. מה בעצם השאלה אם ברכת המזון טעונה כוס? במידה מסוימת, בוא נחשוב על זה. למה שיהיה טעום כוס? כי אין אומרים שירה אלא ליין, למה שלא יהיה טעום כוס? במה הוא שונה מכוס של קידוש? זה נורא פשוט, כבר דיברנו על זה פה פעם. הרי מתי ברכת המזון נאמרת? בסיום הסעודה. אז למה אני צריך, אתה יכול להגיד אני שותה אחרי הסעודה, כן? אני מכיר אנשים שעושים דברים אחרים אחרי הסעודה, כן? אז אתה יכול להגיד, ואתה יכול להבין גם באותה מידה שאומרים לך קידוש, לדון אם צריך לטעום מהכוס כשאתה סיימת לשתות, אתה שבע, יש מישהו שידון צריך או לא. בתחילה שאתה אומר בורא פרי הגפן, זה בוודאי הגיוני צריך לשתות, כן? כלומר, שם בברכות זה הקשר של כוס של ברכת המזון בירושלמי. האם זה מלמד משהו פה, שיש פה איזה אכלה? אני לא לגמרי יודע. בסדר, אני אסתפק בשאלות האלה עכשיו. בסדר, אבל יש פה בהחלט הפצצה של זה כאילו אני מרגיש, אני אגיד מה אני חש, כאן ממש ברמת העריכה. יש פה איזה ניסיון להכניס כמה שיותר מידע או סיכום כזה של יסודות של, אני לא אגיד של הבדלה בלבד, אלא גם של שכוס של ברכה, אפשר לחוש את זה. כלומר, יש פה איזה ניסה, אני לא יודע להסביר מה קרה בקופי, למדנו כבר מספיק, מרגישים ששנת הלימודים הולכת להסתיים, כאילו פתאום אתה מגלה שלא תכננת טוב את השנה, כן, אני שמים גז, כן, כאילו קופי, הוא אמר די, כן, אומנם הוא כבר מטרים, הוא טעם מבדיל, אני לא לגמרי יודע, אבל כן, מי פה רצה להיר, בבקשה.
לא יהיה לנו כמסוי,
אני מוכן עכשיו אחד אחד ללמוד, כן? זה סוד דלג. בסדר. אוקיי, בכל מקרה, מה שלא יהיה זה... אז זה כבר דיברנו, אז אני מוכן לנסות לחזור ולחשוב על זה, כן? או למה לקרוא להבדלה, וגם לקרוא של ברכת המזון, קדושה, כן? אז כאן אני יכול לומר, לחזור הדברים שכבר נאמרו, לגבי הקוס של ברכת המזון, יש להניח שאומרים רצה. כך אני מניח או שאני טועה? ההנחה הזאת מסתברת? לא, מדובר פה על הבדלה, על מוצאי שבת. בוא נחדיל בין השאלות שאנחנו נשים לברר. אם אנחנו נשים לברר אם ברכת המזון טעונה כוס, או למה קראו לשתי ברכות על אותו כוס שתי קדושות? כלומר, הם ודאי מדברים על ברכת המזון של סעודה שלישית. אז הם ודאי מדברים. אז יכול להיות שביום שני לא הייתי קורא לזה שתי קדושות על כוס אחד, יום שני גם לא היה לי הבדלה. כלומר, יכול להיות שבקונטקסט, בהקשר של אבשלות של סעודה שלישית, אפשר לקרוא לזה קדושה. אני מזכיר שלפי התוספתא קוראים להזכרת מעין המאורע בברכת המזון קדושת היום. אני לא יודע, זאת שאלה טובה. באותה מידה בוא נשאל למה קוראים להבדלה קדושה. ולכאורה כל הביטוי הזה הוא ביטוי מוזר, אלא כן אתה שואל את ההשערה שלי הפילולוגית, זה ביטוי מושאל שבמקור נאמר בהקשר של קידוש, והוא עבר להבדלה. כלומר, אני מניח שמראש על הבדלה, שיבוא אדם ויקרא לזה שתי קדושות, הוא לא היה עושה את זה. אבל אם הביטוי כבר קיים בסוגיה הקודמת, בהקשר של קידוש, כפי שאין הורים, שם זה נאמר, אז הביטוי מועבר.
גם בהבדלה יש אלמנט של קידוש של השבת.
נכון, ועדיין אני חושב שיותר סביר שהביטוי ינסחו אותו מראש בקידוש. אפשר, אני לא אומר שלא. בכל אופן, אני מציע שנעבור לסוגיה של תנור הבנן, נראה עם סוף השנה, שנת הלימודים, יהיה זמן לחזור לדברים האלה, בסדר? אבל פשוט עוד יש פה, זה ממש זה כאילו ברצף הדיון, כן? שכן, מה למדנו בסוגיה הקודמת? הייתי מסכם את זה בצורה הבאה. מצד אחד למדנו שהקידוש אמור להיות בכניסת היום והבדלה, ביציאתו. ממש זה בלט מאוד כשיטת רב נחמן בר יצחק. לעומת זאת רבינה היה מוכן לשקול שקידוש יכול להיות במהלך השבת, לא חייב להיות בכניסתו ויציאתו. אני חוזר גם על דברים שנאמרו בפעם קודמת, סביר שזה קשור ביסודות הקידוש, מה מטרת הקידוש, מה התפקיד שלו. האם התפקיד שלו לציין את המעברים כשיטת הרמב"ם בכניסתו ויציאתו, אז הוא צריך להיות בכניסה או ביציאה, כן? לעומת זאת בשיטת רבינה כנראה שמהלך השבת צריך להכריז על קדושת היום, כן? זה לאו דווקא נועד להיות בכניסתו ויציאתו. אתה נראה סובל, אתה רוצה להיכנס פנימה? לא, ממש להאמין לך? אוקיי, זאת אני שומע סוף סוף את האמת על כמה טוב, בסדר. בכל אופן, בצד זה מה למדנו? שלשיטת רב נחמן בר יצחק, למרות שהקידוש וההבדלה אמורים להיות בכניסתו ויציאתו, שמי שלא קידש בערב שבת יכול לקדש כל השבת כולה, וכנ"ל גם למדנו שמי שלא הבדיל במוצאי שבת יכול להבדיל כל השבוע כולו. זה בשבוע הבא נפתח את הנושא הזה מחדש עוד פעם, נראה שזה מחלוקת גדולה בדיוק כמה. עכשיו יש לנו סוגיה שכאילו הייתה אמורה להיות סוגיית הפתיחה של קידוש, והאמת שכבר עסקנו בה מהיבטים שונים, אבל הגיע הזמן גם לחזור וגם לראות דברים שלא ראינו וגם לקבל כמו השמאמינות פרספקטיבה שאז לא הייתה לנו. וזה נוגע לשאלה האם בנוסף לקידוש בלילה יש קידוש נוסף ביום, ומהו ומה טיבו. כן? ואנחנו נתחיל פשוט מלשון הגמרא, ננסה לראות איך הראשונים פרשו, התמודדו עם הסוגיה כאן. ברקע כמובן תהיה ברייתת המחילתא, אז אני מספר שיש גם נוסח אלטרנטיבי לסוגיה בספרות גאונים, בוא נראה עד כמה אני אכנס לזה, בסדר? כי זה נכנס לתחום פרוע של השערות, אני אומר את האמת. בואו נתחיל. תנו רבנן, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרו על היין. אין לי אלא ביום, בלילה, מניין. תלמוד לומר, זכור את יום השבת לקדשו. עד כאן לשון הברייתא. בוא נעשה לנתח אותה, כן? ראשית, מהי הדרשה של הברייתא? תנו רבנן, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרו על היין. היות והדרשה משתמשת במילה זוכרו, בשורש זכר, מעירים פה התוספות, וכך אני חושב שדי מסתבר, שאיזה מילה נדרשת? המילה זכור. כן, אומרים תוספות, דיבור מתחיל זוכרו על היין, דסחירה, כתיב, עכשיו הם ניסו להבין איך הצלחתי להגיע לכך שהזכירה אל היין, אז הם אומרים, דכתיב על היין זכרו, כי אין לבנון, הזכירה דודך מיין. אז בוא נגיד, שיר השירים קשור לכניסת שבת, נכון? אבל קצת, אבל כן, וזה דברים שדיברנו עליהם כבר ממש בתחילת השיעורים, אז רק אני אזכיר את זה בקצרה, ששני דברים. ראשית, שדי מסתבר שהדרשה הזאת קשורה בתפיסה רחבה בספרות חז"ל, שיש לה עוד ביטויים שזכירה היא בפה. כמו כשכתוב לזכור, זה לא הכוונה, כמו שאנחנו רגילים לחשוב במחשבה, אלא הזכירה היא בפה. ואז הבאתי לכם מאמר שנכתב על זה. אני אזכיר רק את המקומות הבולטים. הראשון שבהם זה מחיית המלאק, כולם יודעים, זכור את אשר עשה לך המלאק. וזה הרבה סוברים ש... קריאת זכור היא דורייתא, כלומר צריך לזכור בפה. הזכרתי אז את דברי הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה קנ"ז, על מצוות סיפור יציאת מצרים, שהרמב״ם לומד אותו מהפסוק, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, והרמב״ם אומר, זה מקור לסיפור יציאת מצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. וברור שהכוונה שלו היא לומר שזכירה היא בפה. אני אוסיף עוד מקור, שלפני שבוע בא לידי מאמר חדש שנסה לפרש אותו, עוד לא הספקתי לקרוא אותו, וזה בקריאת שמה. שם יש חידה לא פשוטה, מאיפה פרשת ויומר מגיעה לקריאת שמה? אני אסביר קצת החידה. איך חז"ל קבעו את הפרשיות של שמה? איך הם קבעו את הפרשיות של מזוזה? איך קבעו את הפרשיות של תפילין? אז המתודה היא מאוד פשוטה. המתודה היא בפרשיות שבהם מופיע צו להניח תפילין, הם יופיעו בתפילין. הפרשיות שבהם מופיע מצווה לכתוב מזוזה, יופיעו במזוזה. לפי זה הפרשיות שכתוב בהם בשוך בחב קומך, אני מבין איך הם מגיעים לקריאת שמה, איך ויומר מגיע לקריאת שמה. אז האמת היא שהוא לא חלק אינטגרלי מקריאת שמע. בוא נגיד את האמת, לפי שיטת המשנה הוא לא נאמר בלילה, הוא נאמר רק ביום. אבל איך הוא מגיע ליום? אז התשובה היא, אני חושב, נמצאת בספרי. שם על הפסוק, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, הספרי אומר, וריתם אותו וזכרתם, זו קריאת שמע. אני חושב שהספרי רומז לרעיון הזה, שכשאתה רואה, ריתם אותו, אדם קם בבוקר, מתלבש, רואה את הציצית, אז הוא צריך לזכור את המצוות. איך זוכרים את המצוות? קוראים את הפרשה הזאת. כי זכירה נעשית בפה. מה שנראה פחות דאורייתא בהקשר, מות שהתוספות נורא נתאמצו לעשות את זה, ופה יש דיון גם בתוספות עצמו, זה, אנחנו מבינים שלומר בפה נדרש מזכור, אבל על היין, כן? נזכיר הדודך מיין, כן? ואכן התוספות פה על התח שיטתם שקידוש על היין הוא רק מדרבנן, מדאורייתא זה לומר בפה בלי יין. זה לכאורה הדרשה.
הזכירות האחרות האלוהיניים.
נכון, לכן די מסתבר בנושא הזה, כבר עסקנו, יש מחלוקת אדירה בין הראשונים, מה בדיוק דאורייתא, אבל מבחינת ההקשר שלנו בלימוד הברייתא, היות, ואני חוזר, היות והדרשה היא זוכרו על היין, הזוכרו רומז לזכור. כנראה זה מה שנדרש, ואז הדרשה ממשיכה. כן, נועם, כן, בבקשה. אני לא שומע אותם.
אם אתה אומר שזה דרבנן, אז מי אמר שזה פשוט לא פסוק?
יכול להיות, אם אתה מעדיף שלא יהיה קשור, שזה הרים מטלים בסערה, בבקשה.
לא.
אני לא חולק עליך.
אם אתה זוכר שזה אמירה, אתה עושה את זה על היין, בלי מקום.
בסדר, בסדר.
כי
לא, אבל הביום ממשיך להתעקש שזה נתלה ממש בפסוק. הרי לכאורה, אם אני ממשיך, אין לי אלא ביום בלילה מיניים, מאיפה בכלל מגיע אהבה המינה הזאת? זה ברור מאיפה. היות ולשון הפסוק, וממשיכים בפסוק, זכור זוכרו את יום. יופי, אז בוא נזכור, אין לי אלא ביום בלילה מיניים, מיניים לי שזוכרים בלילה. תלמוד לומר, זכור את יום השבת לקדשו. וכאן אומר רש"י, אני קורא, לקדשו משעה, משמע משעה שמתקדש היום. ובלשון אחרת, רש"י מעביר את מרכז הכובד מזכור למילה לקדשו. הגמרא מבינה, נראה מיד בהמשך, שבעצם נלמדו פה שני מקורות לקידוש. יש פה שני קידושים, קידוש אחד מזכור, והקידוש השני מ מלקדשו. אני אומר את זה בלשון הפשוטה של דברים שקורנים מדו. מצד אחד, קידוש בלילה הוא נכנה אותו בכניסתו. אז היות ואז נעשה כניסת השבת, אז זה קידוש שמקדש. לעומת זאת, ביום, היות והיום הוא כבר קדוש, כבר קידשתי אותו אתמול בלילה, אז מה מסתבר? שאני פשוט, מה עושה? זוכר. כן? אני מזכיר. אני לא מבצע פעולת הקדשה. אני מזכיר. כן? זו לשון הברייתא כפי שהיא כאן. הגמרא מאוד מתקשה להבין את הברייתא הזאת, אבל שימו לב לסוג הבעיה שמטרידה אותה. שואלת הגמרא, בלילה מניין? עד רבה, עיקר קידושה בלילה הוא קדיש. דחי קדיש תחילת יומה באי לקידושה. כן, כמו כאן הגמרא לא מוטרדת. אני ניסיתי ללמוד את הברייתא כדרשה שעוקבת אחרי המילים של הפסוק, ובהקשר הזה אני חושב שהברייתא מסודרת בצורה מאוד מאוד הגיונית, כן? אבל הגמרא מצוידת פה בתפיסה מושגית שהיא כולה כבר כתובה בסוגיה הקודמת. היות והגמרא תופסת שתפקיד הקידוש הוא להיות בכניסתו והוא לקדש, בלשון הגמרא עיקר קידושה בלילה הוא קדיש, והיא גם מסבירה, דחי קדיש תחילה, מי שלא הביא בפעם אחת, כן, דחי קדיש בתחילת יומה באי לקידושה, הגמרא לא מעלה על דעתה שהסוגיה ידעה את קידוש ביום לפני קידוש בלילה. איך זה יכול להיות? אז עכשיו יש שתי נקודות מבט, יש נקודת מבט טקסטואלית ונקודת מבט מושגית. מבחינה מושגית הגמרא אומר, היא לא חיה בשלום עם הברייתא הזאת, למרות שהיא מנוסחת די יפה מבחינה טקסטואלית. מיד נראה את זה, את הברייתא במחילתא, נראה גם שם מה עושים עם זה. כן, שואלת הגמרא עוד, ותו בלילה מניין תלמוד לומר זכור את יום? הגמרא איך הבינה? שהדרשה של הגמרא, אני קודם בשם רש"י הדגשתי שהגמרא למדה את הקידוש בלילה מאיפה? מהלקדשו, נכון? אבל הגמרא מבינה שזה נלמד מעין ריבוי מעת יום. אז זה שואלת הגמרא, כן, אני
אני קורא את לשון את לשון רש"י, את לשון הגמרא, סליחה, תנא מהדר הלילה וכנסיב לקרדי יממה. כלומר, איך אתה יכול ללמוד מהפסוק הזה של היום? עוד פעם, אם אמרת קודם שהפסוק הזה הוא יום ולא לילה, אז איך הלילה נכלל בו, כן? אז זה אומרת הגמרא, היא מגיעה את הברייתא. אחי כאמר, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרו על היין בכניסתו. וכאן אפילו המילה בכניסתו, זה לא בכל כתבי היד, אבל בדפוס זה נכנס, היא כבר, היא דאגה כבר בתיקון הזה להכניס את הבכניסתו על ההתחלה, כן? אין לי אלא בלילה, ביום מנעין, תמוד לומר, זכור את יום השבת. כן, וכאן הגמרא משפצת, היא מגיעה את הברייתא. הרשב"ם מסביר פה על אתר, זה לא חסור עם החסרה אפילו. הוא אומר, פשוט הברייתא הייתה מוטעת. כך הוא כותב, בדיבור מתחיל, אחי כאמר, אומר הרשב"ם, אף על גב דאין לפרש לשון השנוי בברייתא בעניין זה, אלא על ידי שאנו מסרסין אותה למפרע, אפילו אחי לא שייך למימר חיסור עם החסרה. שהרי אין חסר ממנה כלום. אלא ששנויה למפרע, ובמקום שהיה לו לומר אין לי אלא בלילה ביום מניין, טעה התנא בשמועתו, ושנה אין לי אלא ביום בלילה מניין, הלכך לא שייך למימר חסור עם החסרה. ממש מתואר כברייתא של טעות, כן? היינו שהברייתא הזאת מצויה בכל ידי הנוסח של של המחילתא. כן, אני עובר לרגע, זה בדפים שורה 14, למדנו בלי סוף פעמים את המחילתא הזאת, כן? כאן המחילתא אומרת לקדשו, לקדשו בברכה. אז ראשית שימו לב שמניגוד לבבלי, שהייתה פה הסכמה חוץ מנועם, בסדר, שהבבלי לומד מזכור, איך המחילתא לומד? מי לקדשו, לקדשו בברכה. בסדר גמור. בסדר גמור, אבל החובה לקדש נלמדת מהמילה לקדשו.
אבל הביאה של לקדשו זה בזמן שזה מתקדש.
אז מה השאלה? שמה שאני אומר לא כמו רב שטיינזלץ? זה לא מפריע לי, אני אומר את האמת. אבל מה השאלה?
זה לא שאלה.
אני קורא את הברייתא, ואני רואה שבברייתא כתוב לקדשו, לקדשו בברכה. אז אני דקדוק, יש לי טעויות, ואני רק אומר, אני קודם כל יודע שהם דורשים את המילה לקדשו, הם לא דורשים את המילה זכור. זה הדבר ראשון, זה מה שאני רואה. זהו. אני כבר אגלה לך סוד, אני לא הראשון ששם לב לזה. הנציב כותב על זה בעמק, שאלה וכו'. בסדר, אבל לקדשו בברכה. מכאן אמרו, מקדשים על היין בכניסתו. אין לי אלא קדושה ליום, קדושה ללילה מניין. תלמוד לומר, ושמרתם את השבת. זה לשון הברייתא, שכאן, לכאורה, במבט ראשון, הברייתא הזאת עוד יותר קשה מאשר ברייתת הבבלי, שכן, הבבלי התחיל, אני חוזר לברייתא, אין לי אלא ביום, בלילה מניין, אבל היה כתוב בהתחלה, זוכר על היין, לא נאמר מתי. אבל פה, אחרי שנאמר שמקדשים על היין בכניסתו, אז אתה שואל, אין לי אלא קדושה ליום, הרי מתי השבת נכנסת? בלילה. הברייתא הזאת היא מאוד מאוד משונה, היא מאוד מאוד מוזרה. מי שעיין, אני אסביר, כשאני מעלה מאמר ואני שולח לינק, זה לא שיעורי בית, לא חייבים לקרוא. אני מאפשר למי שרוצה לקרוא שזה יהיה נגיש, בסדר? הם אמרו לי, מה נתת לנו לקרוא 40 עמודים? אמרתי, אתה לא חייב לקרוא, אני לא בודק מי קרא. אבל מי שיעיין, אם הוא סקרן, במאמר של רב דוד אנשקה, הוא יראה, הוא מסכם שם כל מה שאי פעם נאמר על הברייתא הזאת. הבעיה היא שהוא מסכם הכל חוץ מהשאות ההסבר שלפי עניות דעתי נכון. אני אומר את האמת. נאמרו פה כל מיני דברים שאפשר להרגיש, אף אחד מהם לא נכון, כולל מה שאנשקה מציע. זה מפולפל מדי. כן, אני מניח שהרוב לא קראו, כן? אז אני רק אציין שחלק ניסו להגיע, וכבר ראש המגיעים היה רמב"ן. מה רמב"ן? בשמות חף פסוק ח', אני אפתח את זה, אני אקריא לכם, ש שזה הרמב"ן היסודי על הקידוש שלמדנו פה ממש בתחילת הדברים. הרמב"ן מביא את ברייתא המחילתא ואומר צריך להגיע אותה כמו שהגיעו בבבלי. כן, וזה טכניקה ידועה של ראשונים שמגיעים מדרשי הלכה על פי למה זה לא נפתר? שנייה, אני רק אפתח את זה שנייה. וככה מציע שם הרמב"ן, תנו לי רק רגע, אני אקרא את זה. כן, אומר הרמב"ן, אני מקריא את זה. איפה זה? שנייה. הנה, אומר הרמב"ן, וכן אמרו במחילתא לקדשו, קדשהו בברכה, מכאן אמרו, מקדשים על היין בכניסתו, אין יהיה לה ליום, ללילה מיני, תלוי לומר ושמרתם את השבת. ובהמשך הרמב"ן אומר כך, אומר הרמב"ן, ובגמרא פסחים אלא הכי כאמר, והוא צטט הגמרא בפסחים, וכן הברייתא שבה מחילתא, אומר הרמב"ן, יתרץ בה אין לי אלא בלילה שהוא עיקר הקידוש ליום מניין. הוא הופך את הסדר. כן, הוא אומר גם במחילתא צריך לגרוס אין לי אלא בלילה ביום מניין. כן, אלא ש בכל עדי הנוסח של המחילתא זה לא כך. בכולם הנוסח הוא כמו שלפנינו, וכבר הנציב בהעמק שאלה על שאילתא נון דלת, הנציב העיר על כך, ואני מקריא את לשונו. אומר הנציב, הוא כבר כתב הרמב"ן על התורה שיש לסרס אותה ברייתא, כמו שמסרס הגמרא בפסחים דף קוף ה', על הדתניה, זכור את יום השבת, זוכרו על היין, אין לי אלא ליום, ללילה מניין, ומקשה השס וכו', ואחי יש לתרץ הברייתא שבמחילתא, זוהי דעת הרמב"ן ז"ל, אבל מאיר הנציב, ואפר אני תחת רגליו, ונראה לפי עניות דעתי, דאחה, אי אפשר לומר כן. בעוד שאת הבבלי אפשר להגיע, אי אפשר להגיע את הירושלמי, את המחילתא, סליחה, והוא מסביר למה לא ניתן, ואם כן, איך יתבהר הדרש, תמוד לומר, ושמרתם את השבת. כלומר, אי אפשר להגיע בלי לראות איך זה משתלם, מסתנכן, עם ההמשך. שאומר, בבבלי זה מסתנכן יפה, כי אין ילה בלילה ביום מניין, תמוד לומר, זכור את יום. אבל מה ההמשך במחילתא? המשך אחר לחלוטין, כן? ועל זה אומר הנציב, שאין לנו ברירה אלא להניח שאכן המחילתא, הגרסה בה היא כמו שנאמר, וזה דורש הסבר. מה שאומר המחילתא, מה שאומר הנציב, סליחה, אני מקריא, אבל העיקר כאשר לפני הוא סביר עלי לתנא דמחילתא לפרש יום יום ממש, ולא מעת לעת, ולא כגמר הדילן הליבה דברייתא. הוא כבר הובא ספק בזה בתוספות ישנים יום הפרק יום הכיפורים, וכסבר דעיקר קידוש למדנו מדכתיב לקדשו ולא מזכור, וכן כתב הרמב"ן וזל ואיין מה שכתבתי עוד כף א'. ואם כן, עכשיו הוא אומר דברים קצת מופלגים, אבל לפני שנראה את ההמשך, הנציב אומר יש פשוט הבדל מהותי בין ברייתא המחילתא לברייתא הבבלי, זה לא אותה ברייתא. בעוד שברייתא הבבלי דורשת מזכור, ברייתא המחילתא דורשת מקדשו. מדובר בברייתות שונות עם תפיסות שונות. הוא אומר, הבדל נוסף שיש ביניהם זה המילה יום יכול להיות day, ויכול להיות, כלומר, החלק של האור יכול להיות יממה, כן? והוא אומר, בתפיסת הבבלי יום זה יממה, בתפיסת המחילתא יום זה יום. בסדר? תעזור לי. day זה טוב?
It's day and daylight.
day and daylight. אוקיי, זה day ולא daylight. אוקיי, אז כך אומר הנציב, והוא גם בא להסביר מה זה התוספות ישנים שהוא מזכיר. תוספות, הגמרא ביומא בפרק שמיני מביאה דרשות נפרדות לכך שיש איסור מלאכה ועינויים בלילה ושיש ביום. וכבר התוספות ישנים שם שואל האם הדבר הזה נדרש רק ביום הכיפורים, או אם גם בכל המועדות וגם בשבת. דבר שבעצם הנציב רומז שלשיטת המחילתא השבת היא לא בת 24 שעות, אלא היא מורכבת משתי יחידות זמן. יש יחידת לילה ויש יחידת יום. אני אבקש בהמשך קצת יותר לחדד את זה, שנראה את דברי הרמב"ן על קידוש הרבה. אני רק אעיר אנחנו מכירים הרי, אני רואה שמה שאני מצנן פה את כולם, כן?
צריך.
אולי אנחנו ניכנס פנימה, באמת, צריך, אני מוכן לעצור רגע פנימה. אתם רוצים?
כן.
בואו, קדימה, יאללה. בואו נעשה הפסקה, בסדר? תראו, זה לא פייר, מי שקוס, תהי, אני...
הייתי מביא לכולם זהו את השולחן להכניס
להכניס את השולחן, כן
הנה, איך בוא תעשה
כן, כולם אמרו את זה טוב, עכשיו כולם ירחו עכשיו כל מי שאמר שהקור עוזר אותו להישאר ער יכול לרדם, בסדר?
זה הבעיה
אוקיי, בואו נמשיך דיברנו על זה שאולי שיום הכיפורים אולי מורכב משתי יחידות שלמדנו יומה ברמת השאול הדברים עבדו על רקע זה שביום הכיפורים כיום שבמקדש במקדש הלילה הולך אחר היום כיפורים היום הולך אחר הלילה יש איזה טעם להתחיל את יום הכיפורים בבוקר או אמר את זה אחרת זה חידוש של הרב בלשון התורה איך יום הכיפורים מתואר בתשעה לחודש בערב ערב עד ערב תשמעו בשבתכם ליל עשירי מתואר בתורה או לפחות לפי הדרשה של חז"ל איך שהם הבינו את הלשון התורה בתשעה לחודש בערב יום הכיפורים מורכב משתי חטיבות זמן שאם הדבר הזה נכון גם על השבת, אבל זה הכיוון המרכזי שהנציב רוצה ללכת בו שבעצם, אני אסביר את העניין למיתו של דבר, הנציב אומר גם המכילתא חושבת שקידוש צריך להיות בכניסתו רק מה השאלה? מתי הוא נכנס? אנחנו רגילים לחשוב שהוא נכנס בין השמשות, הוא נכנס במעבר משישי לליל שבת אבל אומר הנציב, המכילתא כאן היא, זה מה שהיא דנה, זה מה שהיא בוחנת, זה מה שהיא בודקת, כן? והיא רואה לנגד עיניה תפיסה ששבת היחידת היום היא נפרדת מיחידת הלילה. אני ממשיך חצי עוד סיבה למה לדבר הזה. והנציב בא ואומר, צריך בעצם שני קידושים כי כל יחידה של זמן של שבת זקוקה לקידוש. זה כמה דברים. מה שהוא צריך לעשות להסביר זה את הדרשה ואת הפסוק ושמרתם את השבת. איך משם לומדים את זה? אז לזה הוא בא ואומר, אני מקריא, אתם תאהבו את זה, אבל הוא כותב, תמוד לומר, ושמרתם את השבת, וסייפה דקרא, כי קודש היא לכם. הרי דקדושה ללילה שהוא בלשון נקבה. וכן בעונש ועזרה, דכי כתיב, כל העושה מלאכה ביום השבת, הרי יום. בלילה מניין, תמוד לומר, בחלליה, מות יומה. מה הוא רוצה להוכיח? אני חושב שהוא יודע קצת קבלה, אבל הוא כותב, הרי די בלשון נקבה שהוא בלילה. הוא טוען שהרקע לדרשה הוא המעבר מלשון זכר ללשון נקבה. הלילה זה לשון נקבה, יום זה זכר, והוא מאיר, זהו דרך המכילתא, ומכאן יצא המנהג להפריש בלשון התפילה בלילה, וינוחו בה, וינוחו בו. אחרי זה הוא מאיר בהערת סוגריים. ואף על גב, באמת גם לילה הוא בלשון זכר בכל התורה, מקום מקום, ליל שבת הוא מלשון נקבה, ועוד נחזור לעניין הזה, אני יכול לספר לכם, דיברנו פה קצת על 70 בתפילה של סבי הרב, אז הוא למשל הנהיג לומר בבית כנסת שלו, הוא חשב ששבת היא תמיד נקבה, אז הוא היה אומר לחזן להגיד בשבת בבוקר, ואנחילנו השם אלוקי רב רצון יום שבת קודשך. זה מה שהוא עשה. אני שמעתי לאוזניי. שבתות, לא ימי שבת. ימי, אני שמעתי שבתות, אבל ימי שבת, אולי לא שמעתי טוב. זה פעם, אני שמעתי שהוא תיקר להגיד שבתות, אבל אם זה מוטרד מהזכר נקבל, אני, אותי לימדו להגיד שבתות, אני לא יודע. בכל מקרה, אלו דברי הנציב, שהוא מבדיל בין הדרשה במחילתא לבין הדרשה בבבלי, זו דרשת זכור, זו דרשת לקדשו. הוא מבחינה מושגית, אבל רוצה לשמר שהתפיסת היסוד של המחילתא היא עדיין תפיסה שהקידוש צריך להיות בכניסתו. השאלה היא בכמה יחידות זמן השבת מורכבת, כן? עכשיו, אינשקה עצמו באותו מאמר, דוד אינשקה שם, הוא מציע שהחצי הראשון של הקידוש, של הדרשה, מדבר על קידוש, והחצי השני לא מדבר בכלל על קידוש, הוא מדבר על נושא אחר, על איסור המלאכה. אני לא אגיע אתכם עם כל ההסברים שנאמרו, אני רק אגיד מה שלי נראה ההסבר הפשוט, שלמדתי אותו, את הדרך החשיבה הזו ממוריי בחוג לתלמוד. המונח מכאן אמרו, במחילתא, אתה מצביע? לא, סתם היד באוויר. אתה מצביע?
לא,
חשבתי. אוקיי. המונח מכאן אמרו, במדרשי ההלכה, אני רוצה קצת להסביר את התפקוד שלו. יש לתנאים שני דרכי הבאה, שני קורפוסים. של ספרות. קורפוס אחד הוא קורפוס המדרש, סוגה שבה הם דורשים הלכות מהמקראות. קורפוס השני הוא המשנה והברייתות שבו הם מציגים את ההלכות. מכאן אמרו, זה טרמין שהוא מגשר בין שניהם. או כשכתוב מכאן אמרו, בהקשר שלנו, הדין, יש דין שנאמר בברייתא או במשנה, מקדשים על היין בכניסתו. יש לנו כאן דרשה. שמלמד אותנו במקור של קידוש. מכאן אמרו, הוא אומר, אותה הלכה שאני מצטט אותה עכשיו ממקום אחר, המקור של ההלכה הזאת הוא מהדרשה הזאת. זה קודם כל המשמעות של הטרמין. מבחינה ספרותית, המשמעות שמדובר פה במעין מאמר מוסגר, הוא לא חלק אינטגרלי מהדרשה, זה לא חלק ממנו, זה יחידה נפרדת. אני אוסיף כבר, שהפילולוגים העירו, ואני אגיד לכם איך בדרך כלל מוכיחים טענה כזאת. פילולוגים, כתב על זה אפשטיין ומבוא לנוסח המשנה, ומנחם כהן, המורים, מנחם כהן, כתב על זה מאמר נפרד, שהוא הקדיש לתופעה הזאת, או חוקרת מדרשי ההלכה, שאפשר להצביע על כך שהרבה מכאן אמרו, הם הוספות מאוחרות, כלומר, הם לא היו חלק מעריכה הראשונית של של המדרשים, ובדרך כלל מוכיחים טענה כזאת באמצעות עדי הנוסח בהם אפשר או לראות שהמכאן אמרו מופיע בחלקם ולא בכולם, או יותר טוב אם הוא מופיע במקומות שונים, שזה בדרך כלל סימן מובהק לחדירה מן הגיליון. דיינו מישהו הוסיף שם. לי נראה הכי להסתבר פה שהמכאן אמרו פה זה מאמר מוסגר, ובלשון אחרת, אם אני שואל מהי הדרשה של המחילתא, הדרשה של המחילתא היא לקדשו בברכה, אין יהיה לה קדושה ליום, קדושה ללילה ניניים. זאת הדרשה. וזה מה נאמר, תלמוד לומר ושמרתם את השבת. המכאן אמרו, הוא בעצם צריך לקרוא אותו, גם אם הוא נמצא, גם אם הוא לא שפה מוכרת, זה לא משנה. היות והוא לא חלק מהדרשה, צריך לקרוא אותו כסוג של סיכום של הדרשה הזאת. או בלשון אחרת, הדרשה הזאת, מבחינה בסיסית, היא דומה לנוסח הברייתא כפי שהוא היה בבבלי. לקדשו בברכה, אין לי אלא את יום, כי כתוב את יום, תמוד לו, קדושה ללילה מיניים, תמוד לו מה הוא שמרתם את השבת. המכאן אמרו, אבל מצטט ודאי מקור, שמה התפיסה, זה היסוד שלו, שמתי הקידוש צריך להיות? בכניסת השבת. כן? עכשיו פה אני אומר איזושהי הערה כללית על המאמר של הנשקל, ובכלל, הוא מערב יחד שתי שאלות, שלמיטב הבנתי הן נפרדות אחת מרעותה, ואני רוצה להסביר את העניין. מצד אחד הוא עוסק בפרשנות של מקורות. איך לקרוא את המחילתא? איך לקרוא את הבבלי? איך לקרוא נוסח מסוים בשאילתות? מצד שני הוא גם מנסה לעסוק בשחזור היסטורי. השאלות האלה הן לא קלות אחת בשנייה בהכרח.
כלומר, ההיסטוריה לא באה בהכרח באמצעות פרשנות של, של דרשות. זה לא בהכרח ככה. עכשיו, הוא יש לו מגמה אחת ברורה במאמר הזה. הוא רוצה לטעון שבספרות התנאים אין קידוש ביום. זה מה שהוא רוצה לטעון. אין דבר כזה. הוא רוצה לטעון שבספרות התנאים פשוט התפיסה היחידה של קידוש זה בכניסתו. זו תפיסת הקידוש. זה הדבר היחיד שאנחנו מוצאים. אם אנחנו נשחזר כל מה שלמדנו ככה בספרות התנאים, בית שמאי בית הלל מדברים על קידוש בליל הסדר, כלומר בכניסתו. למדנו בתוספת על הפרק ג' רבי זר רבי צדוק על אבא וקידוש בכניסתו. אני רוצה להזכיר את הברייתא שלמדנו בשבוע שעבר בתוספת הברכות פרק ג' ששבתות וימים טובים ביום אין בהם קדושת היום על הכל. זוכר את זה? הנה, אין. עוד פעם, מפורש, אין קידוש היום, לכן הוא די משוכנע שאין קידוש היום. כלומר, אין שני קידושים בסיפור, אין קידוש בלילה, קידוש בבוקר, ושקידוש הרבה בעצם מתחדש בסוגיית פסחים קובעיו, כחידוש המוראי, שמיד נראה, זה קידוש מאוד חיוור, זה קידוש שקשה להבין אותה, זה מין קידוש שיש פה, כן? עכשיו, המקור בעצם היחיד, היחיד בכל ספרות התנאים שאפשר לייחס אליו אמירה שיש שני קידושים, זה, זה הברייתא הזאת במחילתא. ולכן כל האנרגיה בשביל עיתון שהיא לא מדברת על שני קידושים, לכן למשל הפירוש הוא מעדיף אותו, למה שהחצי השני לא מדבר על קידוש, הוא מדבר על משהו אחר. יש פה שתי תפיסות איך מקדשים את היום, כן? אני חושב שהוא צודק היסטורית, כלומר, אני אומר את האמת, אני, ההצטברות של כל הראיות מול ברייתא אחת שהיא, לא נראה לי שזה עומד. כלומר, כל המקורות, לא, אף אחד לא מתאר קידוש בבוקר, אף אחד מהם לא, כן? אני לא בטוח להבין את הפירוש שלו כדי להציל אותנו מהמחילתא הזאת. כלומר, אני באותה מידה, אני מוכן לראות, למרות שהוא כותב בפירוש, הוא מעלה את האפשרות ודוחה אותה. יש פה מעין בירור, כלומר, המחילתא אומרת, אין לי עליו היום, כלומר, מהלשון, מה הייתי צריך לחשוב שהקידוש מתי הוא? הוא ביום, אבל כשאני מתבנן עוד פעם, אני אומר לעצמי, לא, זה לא כך. אותו קידוש שהפסוק הזה מדבר עליו, אולי אותו יעשו בלילה. אבל אני מספר, אני שם על השולחן את הדברים. כלומר, פשטות כל המקורות שאין קידוש ביום, בנוסף לקידוש בלילה, וחוץ מהמחילתא הזאת, שהתייגעו רבים איך לקרוא אותה, אני מעיר במאמר מוסגר, שאפשר ליברמן בתוספת כפשוטה, כדבר פשוט כותב, שהכל הרעיון של קידוש הרבה הוא תנאי. לדעתו זה נמצא בכבוד יום, ככה הוא חושב, כן? הוא לא שכנע אותי, אני אומר את האמת, כן? בכל רגע אני סוגר את השאלה הזאת. דבר אחד ברור בסוגייתנו, עכשיו עומדים בבלי. ברור שהבבלי משוכנע שהקידוש אמור להיות בכניסתו, משוכנע בדבר הזה, מושגית, כן? עיקר, איך אומרת הגמרא? דכי קדיש, עיקר קידוש הבלילה הוא קדיש, דכי קדיש תחילת יום הבא לקדוש, ואף בכן הבבלי מבין את הברייתא הזאת, שלא מדובר שיש קידוש אחד בכניסתו, אלא שיש שני קידושים, ולכן הבבלי הולך עכשיו לברר מה זה בדיוק הקידוש של היום, מה זה הקידוש השני הזה, כן? והגמרא אומרת כך, מה הם מברך? מהו בדיוק הקידוש הזה של הבוקר? הרב יהודה בורא פרי הגפן. ואז מספר את סיפור מסוף תקופת הבוראים. רב אשי, איקלה למחוזה. אמרו לי, לכד יש לה מר קידוש הרבה. ביקשו ממנו הנוכחים, זה נהוג לכבד אדם גדול, אדם חשוב בחדר, שהוא יקדש. והם אמרו לו, קידוש הרבה, שבתרגום מילולי זה הקידוש הגדול. שהוא לא לגמרי היה בטוח מה החברה האלה רוצים ממנו, אז מה הוא החליט? הוא החליט להתנהג באופן שיאפשר לו פעולה מודולרית. בוא נראה לפי התגובות של הקהל, כן? אז מה הוא עושה? סבר, הבו לילו לו כוס יין, סבר, מה הניעו קידוש הרבה? אמר, מי יחדה כל הברוכות כולן, בורא פרי הגפן, אמרי ברישה. אמר, על הבטוח זה להתחיל בורא פרי הגפן. אמר, בורא פרי הגפן, ומה הוא עשה? אגיד בי. מה זה אגיד בי? הוא מרח את זה קצת. הוא ככה משך, נסתכל ככה לראות איך הקהל מגיב. חזי אלהו סבא, דקחין ושעתי, ואז מה הוא מיד הבין? כנראה, זה הכוונה קידוש הרב. כן? קרי, ענף שהחכם עיניו בראשו. כן, שאפשר לבד להרגיש למבוכה בגמרא הזאת. למה רש"י היה נבוך, לא רק אני נבוך. אני בחברה טובה. מצד אחד אומרים לו, רב יהודה אומר בורא פרי הגפן. וזה מה שרב רש"י עושה, וזה מה שהם התכוונו. אז למה הם קוראים לזה קידוש הרבה? כולכם מכירים, אני אספר סיפור, להמחיש רק את עוצמת התדהמה. כולם יודעים שהקידוש הרבה הזה הוא מאוד משונה, וזה ודאי הרקע לכל מיני ניסיונות, אני אתאר אותם מיד. כל מיני ניסיונות לעבוד את זה, שיראה כאילו זה קידוש. פה למשל, הנוהג הרווח היום, להגיד פסוקים. למה אומרים את הפסוקים? עוד הנהגה של הסבא, אם אתם אוהבים. רוב האשכנזים, לפי מיטב ידיעתי, ככה גדלתי בבית אבא, אומרים קודם ושמרו, ואז אומרים זכור את יום השבת לקדשו. אני זוכר, בא לבוסטון, סבא אומר קודם זכור את יום השבת, ואז את ושמרו. כאילו לא היה לו על כן ברך אשר, סוף הקידוש היה הסוף של ושמרו. למה? שיהיה לפי הסדר בתורה, כן? שיהיה סדר מושגי, כן? אבל הרי הפסוקים האלה הם נועדו לענות על התחושת האינחת הזאת. עכשיו, יש לי אח יצחק, חלק פה מכירים אותו, שהוא הפך להיות בריסקר, וזה, הוא הפסיק להגיד את הפסוקים האלה. רק בורא פרי הגפן. שבת אחת, אחרי שהוא ככה התחיל לנהוג ככה, אני לא יודע מה נשוי עדיין. אז הוא היה בבית של ההורים שלי, ואמא שלי אמרה לו תקדש, אז הוא פורים את הכוס, ואמר בורא פרי הגפן, והיא אמרה לו, בשביל זה אני יכולה לבד, לא ביקשתי ממך. זה ממש המבוכה הזאת. כלומר, בורא פרי הגפן קידוש הרב, עכשיו מה רב אשי ציפה? בואו נחבור לציפיות שלו. הוא חשב שהם אולי מבקשים משהו מעבר לזה. זה מה שהוא חשב. הוא לא היה בטוח, אבל אם אכן זה כך. הוא לא ידע מה קורה, כלומר, הוא מצד אחד, הוא אמר, אני חוזר על הלשון, אנחנו מיד נראה ראשונים לקחו את הלשון ואמרו, זה העניין. מצד אחד, מה הוא אמר? מכדי כל הרוחות כולם בורא פרי הגפן אמרי גרישה, אז זה עלה בטוח, אבל הוא בוודאי, מה הורה לנגד עיניו אפשרות שהם מצפים לעוד משהו? אז הוא בדק, אבל כשאומרים לך קידוש הרבה, אתה חושב על בורא פרי הגפן? זה נראה מופרך לגמרי, אני אחדד יותר. בעצם המבוכה, ונראה לי על כל הראשונים פה הם דנים בזה, כולם מפורש. מצד אחד אומרים קידוש הרבה, אתה מצפה לאיזשהו משהו שיש בו קידוש. מצד שני, בורא פרי הגפן, זו ברכת העניינים. גם יום שני, אם אני רוצה לשתות יין, אני אומר בורא פרי הגפן. מה קידוש בזה? אני מבין קידוש בלילה, אני מברך מקדש השבת. מה קידוש בלהגיד בורא פרי הגפן? אז יש פה משהו מאוד מאוד בשונה, שדורש איזשהו פתרון. כן? ויש לזה המון המון הצעות. התיעוד של ההצעות השונות, הן חוזרות לספרות הגאונים, וכל מיני נוהגים מעניינים ש... נראה אותם ונראה בעיקר, הפלונטר בעיקר הוא סביב הרמב״ם ואיך לפרש אותו, כן? מצד אחד, שמתי לכם את זה פה בדף, כולם יכולים לראות. באוצר הגאונים מובא למי שורה 60. הוא לא ממספר תמונות, אז ככה אין מספור לאוצר הגאונים, אז זה סימן רי שעין בא באוצר הגאונים. אנחנו מגלים על... ששאלתם מי שיש מי שמברך ביום בורא פרי הגפן ומקדש השבת. אין מישהו שלא היה יכול להגיד רק בורא פרי הגפן, כן? וזה נאמר, דרך שטות ובורות ולא נפקי ידי חובותיו, הדבר הזה ודאי אסור, כן? רב שאול ליברמן מביא תיעוד שהיו כאלה שאמרו בקדש השבת בלי שם מלכות. דיברנו אותו מקום. בוא נהפוך אותו לאיזשהו קידוש, כן? עדיין זה לא פותר בכלום איזו שאלה, למה הוא קידוש הרבה. וכל כך יש פה ניסיון שפשוט נגיד קידוש, אחרת, מה קידוש בזה? כשרב אייגור מביא פה דבר מאוד מאלף, שפוענח לפני בעקבות הגניזה הקהירית, שם הרב אייגור מוסיף, מה זה אגידווה? מה הוא עשה שם? מה, הוא סלסל בקולו? הוא חיכה? אז תראו מה רב אייגון אומר. רב אייגון זה על פירש שהעריך ברבשי דברי פיוטים הרבה, והרבה אמרי שפר, קניין שמעריכים בה עכשיו בני בצרה ואילם, הוא פרס שאומרים אשר ברא יין עסיס ותירוש טוב. כאן הוא מספר על משהו שהיה ידוע עד גילוי הגניזה גם מסידור רב סעדיה. שם רב סעדיה בליל הסדר, רב סעדיה מתאר ארבע ברכות שיש שנוהגים להוסיף אותו, שניים שלא קדים, שניים קדים. אחד מהברכות שהם שלא קדים זה ברכת אשר ברא יהיה נסיס. והנוסח של הברכה הזאת התגלה והגניזה פרסם אותו וידר, וגם זה היה לינק ששמתי לכם. מישהו מסתכל בברכה? זה לא מבחן, סתם. אני למדתי עם איזה בחור בישיבה קצת הסוגיה, הוא אומר לי, מה זה כל הזמן? אני מורך ככה ליד. אמרתי לו, בוא תקרא את הברכה ליין, תראה. וואו, איזה שבחים. מה שבעצם זה ברכת יהיה נסיס, זו ברכה שלא נועדה לשבח את השבת, כמו שהיא נועדה לשבח את היין. הייתי אומר, זה מתאים לקידוש של פורים, בדיוק. זה שם מתאים. זה מתאר את היין. עכשיו, אני אומר משהו על שבחי היין, בתפיסה של חז"ל. זה מפורש בגמרא בברכות, הדבר הבסיסי הזה, בסוף פרק 50, למדלת עמוד ב', יש לו מקבילה בסנהדרין, מי שרוצה לקרוא לזה קצת, לוינס, באחד מהעיונים שלו, מנתח את הגמרא הזאת, הוא מנתח את הגמרא בסנהדרין, לא, תחפשו ברכה.
אבל איך שם, מה זה?
על, כן, לא, לא, לא זה, על יין המשומר בענבה בששת ימי בראשית, זה עיון מפרק חלק, זה לא מפרק רביעי.
אבל למה אמרו שזה שלק הרעים?
לא יודע, אני אומר לך דבר שאני מכיר במקומות אחרים, אולי זה גם פה, כשגאונים אומרים משהו שהוא קראי, זה לא תמיד שהם ידעו שהוא קראי, אלא יותר מדויק הם ידעו שזה לא, זה לא אנחנו, בדיוק. למשל, יש ברב דטרונאי תשובה גדולה נגד נוסח של אגדה, שהייתה שונה ממה שהוא הכיר, והוא אמר זה קראי, יש בו רבן גמליאל, מאוד קשה להיות קראי כשאתה קורא משניות, זה פשוט נוסח ארץ ישראל, שהוא לא הכיר. אז מה שאני רק מספר, הגמרא מדברת על יין המשומר בענבים בששת ימי בראשית, ובגמרא בברכות למתת, גם הגמרא אומרת אותו דבר, הייתה לה תפיסה שרוב מאה פירות זה זהה בעלמה. דיינו מה הם תפסו? אף אחד לא חושב על עצמנו כמיכל מלא נוזלים, למרות שמשקל הנוזלים בגוף שלנו הוא אחוז מאוד גבוה, כן? אתה מזיע, אתה אומר, בא משהו אחר. אבל הם תפסו את הענבים, זה כמו בקבוקי יין שגדלים על עץ. כלומר, הם תפסו שזה מיכלים של נוזל, שנמצא, שבעצם עץ הגפן בתפיסתם, זה כאילו ברז של יין שקדוש ברוך הוא צמיח אותו. זה מקור השתייה בעולם. זה רואי לשבח דבר כזה, זה מאוד משבחים, וככה מתאר פה רב איידון, שזה מה שהוא עשה, כלומר, אבל לא, לא מאוד ברור, את ברור עכשיו למה זה קידוש הרבה, למה הוא נקרא קידוש הרבה? הוא ארוך, ברכת בורא יהיה נסיס יותר ארוך מהקידוש שלנו. לקרוא לכם את הברכה, אתה רוצה? למה לא, כן? הוא הבורא פרי הגפן, זה בורא פרי הגפן מפויט. בוא, אני היות ונראה שאף אחד לא מסתכל, אז אני אקרא לכם, אוקיי? רק אני אמצא את זה בתוך כל הבלגן שיש לי פה. כן, בוא, אני אקריא לכם רק את הברכה הזאת. קצת חלק, ארוך, אבל הנוסח של הברכה זה... הנה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר ברא יהיה נסיס ותירוש טוב מעצי גפנים. והוא ערב לנפש וטוב לאדם ומשמח לב. הוא מציל פנים. והוא תנחומים לאבלים, הכוסות הרי בבית האבל, והוא מראי נפש שישכחו רישם, והוא רפואה לכל שוטיו, למי שישתנו בטעם ובדעת, הוא שמחת לבב, ססון ורוב גילה לשוטין אותו, הוא אלוקינו יצרו מאז להתענג במעשים כוננו מראש. זה רומז באותה תפיסה באותה גמרא. ויין המשומר בענבה מששת ימי בראשית, כן? שכל שוטיו יברכו לאל וישבחו, ליוצר בינה, מכין מעדני תבל ויצר למתוקי ארץ. הוא אלוקינו אשר ברא תירוש מן הגפן והתקין נסיס מן הענבים, להשביע נפש רעבה ולמלא נפש שוקקה. זה רמז ברור לתהילים קז. שוטיו ישמח ליבו על פרי מעשיו, יברכו לבוראו, ברוך אתה השם. אחרי ברכה כזאת לא מספיק להגיד בורא פרי הגפן, המלך המרומם לבדו, האל הקדוש בורא פרי הגפן. זה קידוש הרב. אז זה מסביר את האגיד בי, זה מסביר את ה... למה זה רבה? לא מספיק מובן אבל...
התלבצות.
למה? טוב, אני כבר לא יודע אם מספיק היום, אבל ננסה לחזור על זה. למה הם חשבו שזה מתאים לקידוש ביום? כן, כל השבחים האלה על, על, על היין. כן, אז אפשר לראות ניסיונות לעבוד אותו בספרות הגאונים. בספרות הראשונים זה כבר לא ככה. הם כבר לא מאבים אותו. ברור להם שזה פשוט בורא פרי אגפת נקודה. וכאן ראשונים נחלקו סביב השאלה גם למה הוא נקרא קידוש הרבה וגם מה טיבו. רש"י פה על אתר למשל, מה רש"י אומר? למה הוא נקרא קידוש הרבה? בורא פרי אגפן והדעה הכי קרא אלי קידוש הרבה דקולו קידושי אמרי לה. היות והוא נאמר בכל הקידושים, כלומר, הרי אני אומר, בעצם מה רש"י רומז פה לנקודה מאוד חשובה. מצד אחד, בלילה יש שתי ברכות וביום יש ברכה אחת, אבל אם אני אשאל את עצמי מה עיקר הקידוש, כולם פה בתפיסה, ברור, בחדש השבת זה עיקר הקידוש. ואם אני אשאל את עצמי, כל פעם שיש קידוש, איזה ברכה תמיד נאמרת? בורא פרי אגפן. אז בורא פרי אגפן הוא יותר קידוש מאשר מקדש השבת, הוא קידוש הרבה. זה מתוחכם. יש ראשונים שאמרו, זה בלשון סגי נהור. ככה נאמר באופן... סליחה? מה זה?
אני פשוט לא שמעתי.
מי דיבר? אתה? תגידו, לא, לא שמעתי. יש לא מעט ראשונים שאומרים שזה לשון סגי נהור. דהיינו, קוראים לו קידוש הרבה כי הוא הקידוש הקטן, אבל רש"י דווקא רומז שהוא קידוש לא שהוא ארוך, לא שהוא גדול יותר, אלא הוא ברזל בקידוש, הוא מספר ברזל, הוא תמיד מופיע בקידוש. לעומת זאת, יכול להיות קידוש שלא מופיע בו מקדש השבת. עכשיו, פה כבר תמונה תפיסה, וזה נראה ברור מדברי הגמרא, היות והוא נקרא קידוש הרבה, אז הוא כנראה מהווה קידוש. זה עדיין לא מספיק ברור. אני יכול לומר שהדברים האלה הם במחלוקת מאוד מפורשת וברורה בין הרמב״ם לבין הרייבד. וזה נוגע לא רק לעובי הטקסט, האם אני מעבה אותו, אלא האם יש לו דיני הקידוש, בדיוק. ומה עם שני הדינים שאנחנו מכירים? ראשית, האם הוא חייב להיות במקום סעודה? ושנית, האם מותר לאכול לפניו? הרי למדנו שאסור לטעום לפני... עכשיו, הרמב״ם כותב בצורה ברורה בפרק כ"ט מלכות שבת הלכה י' שאנחנו אסור לטעום לפני קידוש ביום וגם הוא חייב להיות במקום סעודה והרייבד חולק עליו ובמילים פשוטות וככה הדברים מתוארים בצורה מאוד מאוד ברורה בדברי רבינו דוד שבפשטות לשיטת הרמב״ם קידוש הרבה מהווה סוג של קידוש, לעומת זאת הפשטות שלפי הרייבד זה פשוט לא קידוש. חוזר את השאלה, אם הוא לא קידוש, אז למה הוא? למה הוא נקרא קידוש? אפשר להגיד, תגיד מה שהוא רוצה, אבל הרייבד בצורה ברורה, והייתי אומר ככה, הרייבד אמר, היות הוא בורא פרי אגפן, והיות הרייבד גם כותב מפורש, התפיסת היסוד היא שקידוש צריך להיות בי כניסתו, לכן אמר הרייבד, זה לא קידוש. אם קידשת בכניסתו, זה לא קידוש בכלל. כן, אולי אני אקריא את זה בפנים, אתה נפתח את זה. הבאתי את זה בדף, אני כבר לא זוכר. עוד כמה זה מהדף. יש לי פה. אוקיי, אז אני אקריא את זה מהדף, כן? איפה זה?
48.
אוקיי, הנה, בסדר גמור. הנה, הרמב"ם אומר בצורה מפורשת. מצווה לברך על היין ביום השבת, קודם שיסוד סעודה שנייה. וזהו הנקרא קידוש הרבה. מברך בורא פרי הגפן בלבד. ושותה ואחר כך ייטול ידיו ויסוד, ואסור לו לאדם שיטום כלום קודם שיקדש, וגם קידוש זה לא יהיה במקום סעודה. אמר אברהם, בחיי ראשי, אם מסברה אמרה לא סבר מימיו סברה פחותה מזו, ולפי שקראו קידוש הרבה יצא לו, ואינה כלום, שכבר נתקדש היום בכניסתו על היין קודם שיטום, אילו בא לקדש ביום על הפת, מי לא מקדש? דרך אשר המועצי במקום ברכת היין מיוחד, וכשדרשו איני אלא בלילה ביום מיניין, אסמכת היא דעיקר קידושה בלילה כתיב, ונכתיב את יום ולא כתיב ביום, אינמי דעי לא קדיש בלילה כאמר. כאן הרייבד מציע קריאה חדשה לגמרא בקופה, והיא בעצם מהוות המקור של הגמרא בקופה, אותה גמרא בקופה שאמרה אפשר לקדש כל היום, וזה הכוונה כשיש קידוש ביום, אבל הבורא פרי הגפן הוא בכלל לא נקרא קידוש. מה הטענה אילו בא לקדש ביום על הפת ולא מקדש? היות וברור שאפשר לקבוע סעודה ביום על הפת ולא על היין, אז איך אפשר להגיד? ואף אחד לא מלא לדעת שמי שעשה המועץ ילך מן הארץ בתחילת סעודת שבת, שזה יהיה מה? קידוש. לכן גם תעשה יין זה לא קידוש. זאת הטענה של הרייבד. אני אוסיף שלסיפור הזה ברמב״ם אנחנו צריכים להכניס עוד רמב״ם אחד, וזה בפרק למד מלכות שבת, זה לא בדפים. שם הרמב״ם כותב בהלכה ת', אני קורא, חייב אדם לאכול שלוש סעודות בשבת, והוא כותב וצריך לקבוע כל סעודה משלושתן על היין, ולפצוע שתי כיכרות וכן בימים טובים. כאן בניגוד לפרק כ"ט, שהרמב״ם דיבר על סעודה שנייה, כאן הרמב״ם מדבר גם על סעודה שלישית. אני קורא לכם את דברי הכסף משנה שם, הכסף משנה שם כותב, מדברי הטור נראה שמפרש דברי רבינו, דהיינו לומר שיתקדש גם בסעודה שלישית על היין קודם סעודה כמו בשאר סעודות. הטור הבין שברמב״ם יש קידוש לפני כל סעודה, אומר הכסף משנה, ואין זה ממש מדבריו, אלא היינו לומר שישתה יין בסעודה, כי זהו פירוש קובע סעודתו על היין, לא לעניין שיקדש קודם סעודה. ובפירוש רק כתב רבינו סוף פרק כ"ט, הוא מצווה לברך על היין ביום השבת קודם שיסעוד סעודה שנייה, וזו נקרא קידוש הרבה. משמע בעדיין זה בסעודה שנייה דווקא כמה ולא בשלישית. כן, וכאן בעצם יש התרוצצות בעצם את שני מושגים. מצד אחד לשתות יין במהלך הסעודה, מצד שני לשתות לקדש בתחילת הסעודה, בעצם גישת הכסף משנה, שבסעודה שנייה זה מדין קידוש, ובסעודה שלישית זה מדין קביעות סעודה, ויכול להיות גם בתוך היין, הוא יכול להיות גם בתוך הסעודה. מי שמעריך וכל הדברים האלה זה רבינו דוד שם בסוגיה. רק אני אפתח אותו. ממש דברים מפורשים שכתובים בצורה מאוד מאוד בהירה. רבנו דוד שואל ככה, תימה הוא, אמי קרא אלי קידוש הרבה, וכי מה עניין קידוש? כיוון שלא מברך אלא בורא פרי הגפן בלבד. אם תאמר שהיא כן זכר של קידוש, אינו עניין ללמוד אותו מן הכתוב. וזה הוא אומר כך, ונראה שאין ברכה של בורא פרי הגפן זו, אלא שיהיה אדם קובע סעודתו על היין ושבתות בימים טובים, וקוראים אותו קידוש, שסומך בסעודתו כמו שסומכים אותו על הקידוש, ומצווה זו של קביעות היין סמכו אותה לכתוב. אם נאמר כן, לא בסעודה ראשונה של יום הוא צריך לברך בורא פרי הגפן, אלא אף בסעודה שנייה, הכוונה סעודה שלישית, כן, סעודה שנייה של יום, שלא מתורת קידוש במה שהיא שתאמר, כבר יצא חובת היום בקידוש. והרב רבי משה ברבי מימון זר כתב כך, שצריך לקבוע כל סעודה משלושתם על היין, ולפצוע על שתי כיכרות, אלא שבמקום אחר כתב יוצא לברך על היין, קודם שיסוד סעודה שנייה, ולא ידענו עם דעתו למעט את השלישית. כן? אז הוא קצת נבוך, ואז הוא אומר, ומשם הרב רבינו יונזל מצאתי שהוא אומר שלא מצינו, אלא שיהיה חייב לקדש אלא פעם אחת ביום או פעם אחת בלילה. מדברים את זוכרת יום השבת, אין לי אלא בלילה, וכיוון שקידש ביום פרצה ידי קידוש מכל היום, אז רבינו יונה בשיטה שיש קידוש לילה וקידוש יום, ולכן זה רק בסעודה של הבוקר, לא חייבים בסעודה שלישית. וזה הוא מאיר, רבינו דוד, אם הוא מדין קידוש ממש, כן, כמו שהוא אומר, דין הקידוש, הוא שואל צריך לקדש, אלא פעם אחת, ושלילה פותר, מספיק, בלילה. בעצם רבינו דוד לא מוכן לקבל את זה שקידוש הרבה הוא מהווה קידוש, זה דין קביעות סעודה, ולפי דעתו זה לא דין ייקח בסעודה השנייה, והוא בעצם מקבל את עמדת הרייבד, זה שסעודות שבת צריכות לכלול יין. כן? תראים,
לפי הרייבד זאת אומרת, ככה אתה מבין את הרייבד, שבאמת שזה צריך לקבוע על היין בלי קשר, זאת אומרת, לא בתחילת סעודה ולא שום דבר.
צריך להיות סעודה קבועה, כי הרייבד גם מכניס את נושא הפת, ואנחנו צריכים ללמוד נושא הפת. אבל יש פה אסכולה, אני אסביר בעצם מה המשקל עומד, ניתן איזה כיוון, ופעם הבא נמשיך בזה יותר, כן? כלומר, מצד אחד, הגמרא קוראת לזה קידושה. אז זה קידוש. מצד שני, לא ברור מה קידוש בזה. כי זה בורא פרי הגפן. אז יש פה אסכולה אחת של ראשונים, שבאים ואומרים, זה באמת לא קידוש. זה קביעות סעודה ליין, ולכן זה גם יהיה בסעודה שלישית, או אולי הרייבד אומר, תעשה את זה עם פת. לא ברור לאסכולה הזאת למה קראו לו קידוש הרבה, אלא אם כן נחזור לדעות, זה
קיום.
זה קרילו, זה סגינאו, זה לא לעומת זאת, יש, הרמב"ם בוודאי נצמד ללשון הסוגיה קידוש הרבה, ורבה זה קידוש, אלא שהחידה היא מה יכול להיות קידוש באמירת בורא פרי הגפן. וכאן המפתח שחלק מהראשונים מציעים אותו, ומי שמאוד פיתח את זה בכל מיני דרכים שונות, זה סבי הרב. נדבר על זה יותר בפעם הבאה. זה לחזור לאותה הערה קצרה של רש"י. שם נמצא באיזשהו מקום המפתח. אני כרגע לא מפצח למה זה רבה, אלא במה זה מהווה קידוש. ואני אסביר. המפתח הוא לזכור שבורא פרי הגפן קוראים גם בקידוש בלילה. והמפתח הזה יכול להיות פתח להבנת קידוש הרבה ביום, במידה, ואני אומר לעצמי, שבורא פרי הגפן בלילה לא נאמר בתורת ברכת הנהנים בלבד, אלא נאמר כחלק אינטגרלי של הקידוש. והיות וכך, אני באמת יוצא פה דבר מעניין, או שהוא מחודש, שבעצם קידוש הרבה אומר שאני לוקח חלק מהקידוש של הלילה, ואומר אותו גם בבוקר. כן, המאירי אומר את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד ברורה. אני אקריא את לשונו. איפה הקבקובת שלי? זה לא אצלכם. אני אקריא לכם את לשון... אולי אני אקריא לכם את לשון הרן. הרן על הריף, תשמעו מה הוא אומר. הוא אומר ככה. ראו חכמים לעשות ביום זכר לקידוש, ראינו בורא פרי הגפן ותו לא, שהוא התחלת קידוש של לילה. ובלשון אחרת חכמים אמרו, תיקח חלק, ברור שעיקר הקידוש הוא בכניסתו, אבל תיקח חלק מהקידוש של הלילה, ואת החלק הזה אתה תאמר ביום. כלומר, מה הופך את הבורא פרי הגפן לקידוש? העובדה שבסעודה הקודמת של שבת, מה עשיתי? גם ברכתי בורא פרי הגפן, ושם מה הפך אותו בעצם לקידוש? המקדש השבת. ולא צריך להוסיף גמרא אחת פשוטה, שהיא אולי המפתח להבין את הדברים, זה גמרא בברכות בדף מבית עמוד בית. שם הגמרא אומרת, אני פותח את זה רק, על המשנה שקראנו פה פעם, שברך ליין לפני המזון פתר את היין לאחר המזון, אומרת הגמרא שאמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא שענו אלא בשבתות וימים טובים, הואיל ואדם קובע סעודתו על היין. אבל בשאר ימות השנה מברך על כל כוס וכוס. אני עשיתי קצת לבדוק אצל ההיסטוריונים כמה יין שתו באותו זמן, אין לי תשובה ברורה. בסדר, אבל אני כן אומר, בוא נקשיב לגמרא הזאת. הגמרא הזאת אומרת שבשאר ימות השנה אדם רגיל לא בהכרח פתח את הסעודה אם הוא לא קבע את סעודתו על היין. יכול להיות שהוא שתה יין במהלך הסעודה, אני לא אומר שלא, אבל כל כוס הייתה בפני עצמה. כלומר, אם שתית כוס, שתית. כשמדברים על לקבוע סעודה, אני רוצה להסביר, תחשבו על ליל הסדר כמסגרת שתנהיר את זה. יש כמה כוסות, וכל כוס הוא מהווה בעצם סימון של החלקים השונים של הסעודה. הכוס הראשונה מסמלת את ההתחלה, זה בדיוק היין לפני המזון, יין בתוך המזון, זה מניע את הסעודה, כבר דיברנו פה הרבה פעמים. כל הכוסות האלה גם אומרות, גם מה הם בעצם אומרים? שיש פה סעודה יותר גדולה, אין יין לבד, כן? יין בא יחד עם חבר'ה, מדברים, יושבים ביחד, יש תמיד יותר אוכל. עכשיו, מה שבעצם עולה מדברי רבי יוחנן, זה מה שהוא אומר שם בברכות דף מ"ב. סעודה רגילה היא לא נקבעת על היין. כשאתה רואה יין בסעודה רגילה, היא לא מתחילה אותה. וכשאתה רואה כוס אחת, אתה לא מדמיין עוד כוסות. אתה לא מדמיין את הדבר הזה. לעומת זאת, בשבתות וימים טובים, מה אנשים עושים? הם קובעים את הסעודה על היין, כן? אני אומר את זה בצורה הבאה, כשאדם אומר בורא פרי הגפן בתחילת סעודה, אפילו בלי להגיד מקדש השבת, מה בעצם כבר הוא מכריז? על אופייה של הסעודה הזאת. הוא מכריז שהוא הולך עכשיו לאכול בצורה שונה מאשר את הארוחות הרגילות שלו. אם נחזור לרגע לבורא יין אסיס, ולא רק ברמת הפולקלור, כן, ונשאל את עצמנו, ולמה הוא כל כך סייסל על היין? אני חושב שהדברים האלה מקבלים עכשיו איזשהו משמעות. למה הם מברכים כזה בורא פרי הגפן, כזה וכאלה כוונות בסעודה הזאת? כי בסעודה הזאת יש יותר יין, היין מהווה ציר מרכזי של קביעות סעודה. לעומת זאת, ככל הנראה, בסעודות באמצע השבוע, איך בן אדם היה אוכל? הוא היה קובע סעודתו על הפת, התמזל מזלו, היה לו כוס יין, הוא שתה גם כוס יין. הוא לא קבע אותו ליין. כלומר, לברך בורא יין אסיס, זה לבטא את אופייה של הסעודה. זה לא די להגיד רק, אוי, זה כמה כיף שיש יין. זה לומר, יש ארוחה אחרת. שאני חושב שרובנו חווים את הדבר הזה בבתים שלנו עם כל השפע שיש. אני מניח שהארוחה בליל שבת בבית הוא נראה קצת אחר מארוחת ערב ביום שני או ביום ראשון. אני מניח, כן? זה נראה אחרת. עכשיו, לבוא ובתחילת סעודה לברך בורא פרי הגפן, זה לא דבר שנעשה מדי יום. אתה מכריז על השבת בלי לומר מקדש השבת. אני אוסיף עוד נקודה. וזה כבר, אני מציע לפעם הבאה נרחיב יותר. שנה שעברה למדנו נושא של שלוש סעודות. אחד מהרעיונות שראינו שם זה שהאכילות של השבת הן מבטאות את מהותו של יום. איך שאני אוכל זה מבטא באיזה מצב אני נמצא. אם אני אוכל מהר, אם אני אוכל פאסט פוד, אם אני, מה גודל התפריט, מה כמות הזמן שאני יושב ליד השולחן, כן? ובאיזשהו מקום, מה שמכריז על השבת בקידוש הרבה, זה לא הברכה, אלא מה שמכריז על השבת זה מי? זה הסעודה. יש פה סעודת שבת. כלומר, כשיושב לו אדם, והוא מתחיל בסעודה, כלומר, שהוא קובע סעודתו ליין, הוא מתחיל בסעודה שפותחים אותה ביין, מה שמכריז שהיום הזה הוא יום אחר. מה שמכריז שהיום אוכלים בשפע, שהיום אוכלים בנחת, כן? שהיום אוכלים בלי... מה שמכריז על כך הוא הסעודה עצמה. זאת הכוונה שיש פה קידוש. הייתי כמעט אומר בדבר הבא, באופן מלאכותי אני בליל שבת צריך להכריז על קידוש באמצעות מילים, ובשבת איך אני מכריז על זה ששבת? על ידי הסעודה מכריזה של שבת. אולי אני לא צריך מילים, איזה סיבה? כי אני מפגין אותו כך. עכשיו אני מזכיר לכולם שלשיטת התוספתא כבוד יום עדיף בכבוד לילה. עכשיו, אני בגלל השעה, אני חודל אותנו פה, אני רק אתן קריאות כיוון לקראת פעם הבאה. הרמב"ן, בפירושו לתורה, בשמות, ומפנה אליו רבנו דוד בחידושים פה על הסוגיה. רבנו דוד פה בסוגיה, אחרי שהוא כל כך מתקשה לקרוא לקידוש הרבה קידוש, הוא כותב שקשה מאוד לקבל שזה קידוש, הוא כותב, אנו לא ידענו טעם למה קראו אותו קידוש הרבה, אלא מפני שהוא קודם שיוכל כדין קידוש, מפני זה לא היה לנקרותו רבה ודיו שיקרא קידוש הזוטה, והרב מורינר אמר לי שהוא סוד נעלם. תדעו שהרמב"ן בכל חידושיו לש"ס לא מביא כמעט דבר מתורת הסוד. כלום. כמו שאלברטל שכתב ספר על הרמב"ן, מציין שם בפרק על חידושיו על הש"ס, שהוא פעמיים בכל חידושיו לש"ס מביא דברים מתורת הסוד. התלמיד שלו רבנו דוד פה לא התבלבל ואמר על פי תורת הסוד, זה נמצא ברמב"ן בשמות כף פסוק ח'. אז הרמב"ן מרצה באמת לטעון, לא סגינו, לא כלום, באמת הקידוש של היום לדעתו הוא יותר גדול. אז נעיין בזה. שנית, סבי הרב בשיעורים את זכר הרב אמר, יש לו שלושה שיעורים על קידוש, יש לו תמיד, השיעורים האלה נפתחים בסדרת שאלות, זה שיעור יורצייט. בכל אחד משלושת הסדרות האלה, הוא פותח בשאלה מה זה קידוש הרבה, בשלושתם הוא נותן תשובה אחרת. יש לו שלוש תשובות לשאלות האלה. בשיחה באוכלת ערב בבית, אמרתי לילדים שלי, תראו מה זה, אז אמרו לי, אם יש שלוש תשובות, כנראה שזה חידה. כנראה שאף אחד לא יודעת, כבר אם יש תשובה אחת טובה היום, אז אני אומר לכם בצורה הבאה, זה עדות נאמנה לכושר האנליטי הנדיר של הרב להציע שלושה הסברים לאותו דבר, אבל אני לא חושב ששלושתם באותה רמת חוזק, אני כבר אומר, אבל אם תרצו אני אתן לכם לינק להצעות השונות שלו, כן? הוא ממש חוזר. אני רק אגיד, אתה רוצה לרוץ למהיר ורוצים דקה פרשת שבוע?
אפשר לרוץ למהיר.
מה שרוצה שירוץ, בסדר? אני רק אגיד מילה אחת, שנושא האוכל, דיברנו עליו עכשיו, אז הזכרתי בפעם הקודמת, ואני לא אעריך. הוא נושא גם בפרשת שבוע. כי האוכל מבטא דברים. בני ישראל בפרשת בעלותך מתקשים לבלוע את המן, כי הם מתגעגעים לאוכל המצרי. בפרשת שלח, רואים את פירות הארץ, זה מפחיד אותם פחד מוות. פחד מוות. הם לא יודעים מה לעשות עם הפירות האלה. זה, אני חושב על רקע זה שלא מדובר, לא שמפחיד לקחת ביס מטעינה, אלא מדובר בצורות קיום שכל אחד מהמאכלים האלה מסמל. האוכל המצרי, שימו לב, זה הכל ירקות, זה עשב השדה. זה המאכל שניתן לאדם אחרי חטא גן עדן. אחרי חטא גן עדן יש מהלך שאדם מגורש מהגן, והוא מתחיל להוציא את לחמו בכוחות עצמו. זה מהלך שלם בספר בראשית, איך האדם, אין לחם לפני החטא, אחרי החטא, אחרי נוח יוצא מהמבול, זה השיא. האדם יודע לבנות תיבות, להציל את עצמו, אבל יש קרם, שזה המקבילה של גן עדן, יש יין, והמאכל האנושי, זה השומים בצלים, הבטיחים, זה הכל עשב השדה. ארץ מצרים היא ארץ שכלשון התורה, נמטר השמיים, תשתה מים. כלומר, האדם יודע בכוחות השקיה להפיק את לחמו, יוסף הצדיק הוא דוגמה, אפילו כשיש רעב נורא בעולם, ידע להתחכם ולאגור בר, לא, עזרו לו קצת חלומות. האמן מסמל צורת קיום אחרת, זה צורת קיום מבילה, מזווה ריק. אוכל שאין לך שליטה עליו, אוכל שאתה תמיד תלוי, ובמידה מסוימת גם ארץ ישראל כזאת. כלומר, כשאדם אוכל פירות, נמטר השמיים תשתה מים, והבתי הגידול ששיבת המינים מסמלים, הם בתי גידול שהם מסמלים אקלימים שונים, חלקם תלויים בהשקיה משמיים. לא, זה לא שדות בעל, אין לך באמת שליטה. זה מסמל צורת קיום שנורא הבילה אותה. עכשיו, יש קשר הדוק, וזה אני סוגר את הנושא, בין מן לבין שבת. שכן, פרשת השבת ניתנה עם המן, מהסיבה הפשוטה, יש לשבת בשורה דומה על המן. וזה נרחיב יותר פעם הבאה. ושבת מה בעצם אומרים לבן אדם? שבת יצא לדבר הבן שלי בן 13, ראה, הלכנו ברחוב, איכשהו השיחה עלתה, שבת של חילונים, אמרתי לו, תראה, היום כשאתה רואה אנשים שהם לא שומרי שבת, אז יש להם גם יום מנוחה, הם הולכים לים, הם מטיילים, אפילו אתה קצת מקנא בהם אולי, שהם יכולים איזה יום חופש כזה, סנדיי כזה, אבל הרי בימי קדם אמרתי לו, אתה חושב שמי שלא שמר שבת היה נח והולך לים? מה הוא היה עושה? הוא היה עובד. השבת, היו שני נושאים שהסופרים הקלאסיים כתבו נגד יהודים. ברית מילה, שזה סירוס, ושבת, זה עצלנות. יהודים עצלנים. והשבת כאיזה רעיון שבא לאדם ואומר, הרי מבחינה כלכלית, שבת הוא לא רעיון נורא כלכלי. אם עובדים יותר, יש יותר, נכון? ולבוא ולהגיד לאנשים, תעצרו, הרעיון שנכלו היום, שזה הרעיון של סעודות שבת, היום הזה, למה אפשר לאכול בשבת יותר בשפע? כי זה יום בלי... למה אין לי זמן היום, עכשיו, למה אין לי זמן? כי יש מלחמת מחר, נכון? זאת אומרת, מישון, נמאס ועוד... בשבת אין מחר, בשבת אוכלים יותר טוב, אי אפשר לדאוג למזונות. השבת יש בה איזושהי צורת קיום שמצד אחד היא כמו המן. זאת אומרת, לעצור, קצת תוכות מרות, קצת תוכות ממון, קצת... מצד שני, השבת בגלל זה משחררת את האדם מהעבדות שלו, לדאגות שלו, והיא אומרת לאדם, יכלו היום. היה לא טוב.